שומעים שזה הארץ.
השבוע הפודקאסט של הארץ, באולפן ליאור קודנר. יוקר המחיה חזר לכותרות, אבל בעיקר סביב מחירי המוצרים בסופר, ולא השאלות הגדולות של איך מורידים את מחירי הדיור או גורמים לשוויון יותר גדול במשכורות. מי שמייצג במידה רבה את התופעה הזו הוא גיא לרר. ברעיון כאן באולפן נדבר על זיהוי יעד שבו אפשר להגיע לניצחון מהיר, כמו מרד הפסטה או מחאת הטונה. נדבר גם על הסרטונים המביכים של דרעי ונתניהו, השתיקה של לפיד והנורמליזציה שעובר איתמר בן גביר בתקשורת. בהמשך על היסטוריה, תלמידי התיכונים לא ייבחנו יותר בבגרות על מלחמת העולם השנייה או הפוגרומים ברוסיה. עם אביעד קליינברג ומירי שפר מוסינזון נברר אלה עובדות היסטוריות כל אחד צריך לדעת, מה חשיבות השינון ואיך הפכה ההיסטוריה לכלי פטריוטי. שלום גיא לרר, הצינור רשת 13.
שלום שלום.
מה נשמע?
מעולה.
מעולה זה טוב, אז על מה נדבר, יוקר המחיה?
מה שתגיד, אני אחריך.
עד כמה זה אישו?
אישו עצום בעיניי, לא מספיק, לא מספיק מטופל, לא מספיק משקף את הערך שלו, אם אנחנו מסתכלים בסופו של דבר על כמה זה נוכח בתקשורת. בעיניי אישו עצום.
איך זיהית שזה נושא?
קודם כל לא צריך לזהות, אתה רואה אתה גם את הסנטימנט וגם מרגיש, ואתה יודע, זה עניין של שנים שבמדינת ישראל כולם מבינים ויודעים שזה אישיו, אבל יש ממש שנות תרדמת, תרדמות חורף ארוכות כאלו שאף אחד לא מדבר. זה הזמן שלהם, דרך אגב, לעלות ולהקפיץ ולעשות את כל מה שהם עושים הכי טוב בשביל שזה יעלה בשקט. וזה מלחמת התשה על מנת כל פעם לשמר את הנושא הזה באוויר. אגב, לא הרבה לפני שאני הגעתי, זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על שנים. כן, כל אחת לכמה שנים יש איזושהי התעוררות, והשאלה היא הטווחים הארוכים, מה קורה בטווחים הארוכים? זה, לשם אני מנסה להתחיל לחשוב, ואת זה אני מנסה להתחיל לנתח, זה יותר חשוב מהתפרצות כזו או אחרת.
אתה יכול להסביר למה פתאום זה עולה ולמה זה יורד מאוד מהר, ולמה הפוליטיקאים לא מצטרפים לזה?
קודם כל זה עולה, אני חושב שזה מגיע לאיזשהם פיקים שבהם זה באמת בלתי נסבל ואכזרי. זאת אומרת, זה בסדר שעולים מחירים, ברור שיש אינפלציה עולמית, ברור שיש מלחמה, אבל בסוף זה מבחן האזרח הפשוט שמצטברות נסיבות כאלו, שזה פשוט בלתי נסבל, באמת, שחוויה בסופר הופכת להיות אלבון אישי, הבנה שאתה עבד אמיתי ושאין לזה תכלית ושאין לזה סוף, וכשכמה נסיבות מצטרפות יחד, אני חושב שיוצא גם זעם. כשפוסט שקורא להחרים מוצר עושה עשרות אלפי שיתופים ונחשף כבר במספרים של מיליון ומעלה, וכשהם רואים והם ראו שהמחירות צונחות לא רק בפסטה אלא בכל המוצרים שמזוהים עם אוסם, הם מבינים שיש פה אירוע אמיתי וצריך לעצור את זה, והחברות הגדולות מגיעות בעקבותיהן. אחר כך עוד פעם יש תרדמת, ואז מגיע עכשיו חודש יולי, דרך אגב ההחלטה של דיפלומט להעלות מחירים ראשונה מבין החברות הגדולות, מגיעה כאשר ביידן כאן, ערוצי הטלוויזיה, העיתונים.
עסוקים במשהו אחר?
מה זה עסוקים? משדרים רק חליפות לוחצות ידיים, דגלים מתנופפים ותזמורות מנגנות.
וזה הזמן להעלות מחירי הטונה.
תראה, יכול להיות שאני קונספירטיבי ויכול להיות שהם תוכנן מראש. אני מאמין שבדיוק בנקודה הזו, יש להניח שהם נעזרים ומתייעצים, אנשי מקצוע גם בתחום הזה, יודעים שהתקשורת לא שם. זה הנקודה שלהם לעקוץ. כאן שוב מתחיל סב גדול, וחשוב לי להגיד, זה לא מוצר אחד, זה לא מוצר שני, וזה גם לא חברה כזאת או אחרת. אני מאמין שיש פה הרתעה, ואני חושב שגם זה מדיד, וגם את זה היה אפשר לראות, ואנחנו ניסינו למדוד, קשה למדוד, אבל באנו, הלכנו 10 שנים אחורה, ואמרנו, בואו נראה את מדד מחירי המזון ביחס למדד הכללי, הוא תמיד היה כפול משולש ובשיעורים ניכרים, והנה השנה...
זאת אומרת, תסביר שהמחירים במשק עולים, המזון עולה פי שניים.
בדרך כלל. ואף יותר, והנה השנה המזון עלה אפילו קצת פחות מהמדד הכללי. בסוף, במדידת מקרו, כשאתה מנסה לצאת מהפופוליזם והמוצר הזה או אחר, אתה מנסה לאמץ אמות מידה של מדידת מקרו, ופה אני מסתכל על 5 החברות הענקיות במשק בתחום המזון שתופסות 70% מהנתח, והפקט, העובדה, שבשנת 2022, למרות שכמעט כולן התכוונו לעלות, בסופו של דבר אף אחת לא העלתה, אני מאמין בסופו של דבר שזה בגלל, לא בגללנו ולא בגלל מוצר כזה אחר, בגלל עירות ציבורית כללית. אוסם שרצתה להעלות המחירים בפברואר, עשתה מצגת לנסטלה בשוויץ, החברים שלנו בלובי 99 חשפו את זה, והיו שם פרמטרים עד כמה כדאי להעלות מחירים עכשיו, איך השוק יגיב, איך הבורסה תגיב, איך המשקיעים יגיבו, איך השותפים יגיבו, ורק בסעיף עד כמה הציבור ער ויכול להתקומם נגד הדבר הזה, הכתוב בסבירות נמוכה מאוד. זאת אומרת, אוסם בחודש פברואר חשבה שהציבור הוא לא פקטור. אני מאמין ומקווה שזה השתנה.
אוסם אומרת למשל, החיטה באוקראינה מאוד מאוד התייקרה, כמעט פי שניים, זה המרכיב המרכזי של הפסטה, אני צריכה לעלות מחירים? לא העליתי הרבה שנים.
אתה יודע מתי אני אשתכנע מזה? מתי שחברה תוריד מחירים בגלל שמחירי הסחורות ירדו, או נסיבות כאלה וחורות ירדו, אז אני אגיד וואלה. אבל הנה עכשיו, מחירי הסחורות ירדו, החיטה יורדת, הכל יורד. מישהו יצא באיזושהי הודעה שעם כוונה להוריד מחירים, התשובה היא כמובן לא.
למה? כי הם חזירים?
מה זה חזירים? אני לא, לא, לא קל לי ולא פשוט להשתמש במילה הזו. אני חושב שהם רק רוצים להרוויח, ובסופו של דבר צריך לדבר בשפה שלהם ולהראות להם שהמכלול פה כולל גם את הציבור ברמה הכלכלית. זאת אומרת, לא שאתה חזיר ואני כועס עליך כי אתה לא בסדר. אתה יכול להפסיד כסף מרצון להעלות מחירים. בוא תכניס את זה לפקטור. עכשיו דיפלומט, גם לא העלתה מחירים, גם ספגה ירידה במחירות, גם ספגה התרסקות של המניה, בגלל שהחרם הזה הוביל גם לקרב ענקים, ומאוד מעניין כשלעצמו מול שופרסל. אז החברה הבאה שתרצה להעלות מחירים, תגיד, אוקיי, אז אני יכולה להרוויח פה 7-8% תוספת להתייקרות הזו, אבל מה אני יכולה להפסיד? שיתחילו לדבר על מה הם יכולים להפסיד, לא בטוח שזה יעבוד תמיד, אבל זה בוודאי מועיל למכלול השיקולים.
לא יותר קל להתייחס באמת לטונה או לפסטה, ולא למחירי הדיור, שאף אחד פה לא יכול לקנות דירה, או לתחבורה. שהפקקים מטורפים, כי פשוט יותר קל להציג בטלוויזיה שקית פסטה או קופסת טונה, ולהגיד בוא נפתור את זה, וגם התוצאה מאוד מיידית.
התשובה הקלה והכואבת היא שכן, זה באמת יותר קל ויותר פשוט, ואני גם צריך להכיר במגבלותיי, זאת אומרת, אין לי דרך לארגן את הציבור שעוקב אחריי להחרים דירות. אין לי, בוא, אני גם מנסה להיות ריאלי, אז אני יכול לדבר על זה, היכולת שלי לפעול, וניסינו, חשבנו, ואתה פשוט צריך להכיר במגבלות שלך, בוא. אנשים שמתלוננים אליי, למה אני לא עושה משהו כדי להוריד מחירי הדיור? התשובה היא שזה לא פשוט לי, ובסך הכל, התחום השפעה שלי הוא לא גדול. אולי יום אחד יהיה לי רעיון טוב, ואני אוכל להשפיע
גם שם. גם לפוליטיקאי זה לא פשוט, לכן הם לא מתעסקים בזה, ואנחנו תקועים והמחירים כל הזמן עולים.
נכון, תשמע, גם התקשורת, באמת, בסופו של התפקיד שלו, להעלות דברים למודעות. עכשיו, נושא הדיור, הוא הראשון שעלה למודעות במחאה החברתית, ומערכות בחירות שלמות התמקדו רק בו, שרי אוצר שלמים מונו עם תוכניות להתעסק רק בזה, וכל מעודם הלך לשם.
והמחירים רק עלו.
כן, אז כנראה שהעסק שם לא פשוט, סובך גם ברמה המדינתית, חשוב לדבר עליו, אבל פעולה פרואקטיבית, אני אומר לך את האמת, אין לי בנושא הזה.
בוא נעלה רמה אחת למעלה, אז אם אנחנו מדברים על פוליטיקאים שלוקחים לך דוגמה, אז גם נתניהו הולך לסופר, מנסה לקנות חלב, אין לו כרטיס אשראי, יש לו כרטיס אשראי, יודע כמה הולך עליו, זה לא רידוד השיח?
לגמרי, ואני חושב שהאחרון שיכול לדבר על יוקר מחייה זה נתניהו, לא שלממשלה הזו יש יותר מדי במה להתגאות, להגנתה יאמר שלא היה לה הרבה זמן.
טוב, לפיד לא מדבר על זה בכלל, אגב, זה לא נושא שהוא מתייחס אליו, למרות שבמחאה החברתית הוא כן היה, דיבר הרבה יותר.
הוא התייחס, והוא אמר, הוא
חשוב להוריד את המחירים.
לא, הוא אמר על היבואנים שאם אתם תעלו מחירים בצורה בלתי מוצדקת, אז אנחנו נדאג שתהיה תחרות. תדאג עכשיו, אתה לא צריך לחכות. ויותר מזה, גם בסופו של דבר, פרסום שלנו, של אמיר שואן אצלנו לפני כמה חודשים, כמה שבועות, סליחה, גילה שבכלל אחד מנותני הערבות למפלגת יש עתיד, הוא אחד מהיבואנים הגדולים במשק, יוני שסטוביץ'. לא שאני אומר שיש קשר ישיר, אבל אתה כבר מבין את האטמוספירה, אתה לא יכול לאיים עליהם בלי לעשות כלום. בכלל שאחד היבואנים הגדולים הוא מחובר אליך בצורה כלכלית אפילו, זה קצת מגוחך. ונתניהו, העובדה והאמת היא שב-12 שנות נתניהו, יוקר המחיה כאן הפך להיות ממחאיב אך ממוצע, לגבוה וכואב באופן חריג ביחס למדינות ה-OECD בכל מדד, אז אני לא יודע איך הוא מרשה לעצמו להפוך את הנושא הזה לנושא.
לא, כי הוא רואה בטלוויזיה שמדברים על זה, אז הוא הולך לתדלק, נכון. מצלם את עצמו, מתדלק, זה נושא שמדבר עליו.
אני חייב להגיע בעצמי לתחנת דלק, לראות במו עיניי את המחירים. זה לא יאומן. עליות מחירים מטורפות בכל התחומים, משכנתאות, מזון, לחם, מים, הכל.
הוויכוח הוא עד כמה נתניהו חושב שציבור מצביעיו שלו מטומטם. אני חושב שמצביעיו שלו כבר לא, צריך להעריך אותם קצת יותר ממה שהוא מעריך אותם, כיוון שאני חושב שהם מבינים שהייתה לו תרומה אדירה לנושא יוקר מחיר, שהוא לא עשה הרבה בעניין בשנים שהוא היה.
אבל הם לא מצביעים לפי זה.
אני לא יודע, אני לא יודע.
לא יורד בסקרים לפחות.
אני לא יודע, בסופו של דבר אנחנו נמצאים במצב שאנחנו נמצאים של סבבי בחירות חוזרים ונשנים שבהם הוא לא מצליח. אני באמת לא יודע, לא ברמי זה, אני באמת לא יודע עד כמה זה משפיע או לא. אני חושב שאנשים מתחילים להבין שאף אחד לא נתן להם פתרונות אמת, ומה שיוצא מזה, מהיעדר שיח אמיתי ופתרונות אמת ורעיונות טווח ארוך אמיתיים, מה שיוצא מזה בסוף זה אדר מוכתר.
גם אריה דרעי עכשיו רוכב על הדבר הזה.
זה גם בדיחה. בוא, זה, שוב, אני חושב שכל מי שהיה על ההגה ולא יכול להראות איך הוא שינה באמת, לא יכול לרכוב על הנושא. הוא יכול להיבחר שוב ולנסות שוב לעשות. אבל לרכוב על הנושא כקמפיין...
לא, הוא יכול להראות ילדים שהולכים לסופר, אין להם כסף בסופר.
זה פופוליסטי, זה פופוליסטי. זה, אני אפילו לא שומע שם רעיונות פרקטיים אחרים מהשנים שבהם אחזתם בהגה השלטון. תנו רעיון אחר, תנו רעיון חדש, תגידו, לא הבנו אז מה שאנחנו מבינים היום. אבל סתם להראות ילדים רעבים, סתם להשתמש בהראו לי אתמול, ממש נראה תעתיק של הקמפיין שאנחנו עשינו על הטונה, ששס מעלה קופסה של טונה סטארקיסט. זה לא לעניין לדעתי. המטרה היא לחיות טוב, המדינה הזאת אמורה וצריכה לחיות טוב עם המשאבים שלה, עם המוח היהודי, עם תעשיית ההייטק וכל מה שהיא מכניסה, עם המיליארדים שנכנסים כתוצאה מהיכולות שלנו בכספי מיסים, עם הגז שמצאו. אנחנו לא אמורים להיות מקום שרק שורדים בו, אנחנו אמורים להיות מקום שטוב לחיות בו, והדבר הזה כל כך רחוק שזה באמת כואב.
טוב, לפי המדדים דווקא אנחנו אחת המדינות העשירות בעולם.
השאלה היא לא מדד, השאלה היא חלחול.
למי זה מגיע?
כל המדדים נפלאים ושום דבר לא מחלחל.
אולי אנחנו אוהבים לקטר.
לא, אולי המדדים שלנו לא משקפים באמת את מה מגיע בסופו של דבר לציבור. אולי המדדים שבהם מודדים בכלל כלכלה הם מדדים מוטים. נוח לבוסס בביצה של עצמך ולהגיד, אני מצליח, הכלכלה נפלאה, הכל טוב, מצבנו ביחס לעולם נפלא, ופשוט אנשים באמת לא גורמים תוך חודש. עכשיו, ברור שיש פה איזושהי קבוצה שגם מקטרת וגם טוב לה, וגם טוב לה ביחס לעבר. אני לא מתייחס אליה. אני מתייחס באמת לשכבה הנמוכה יותר, ואני ראיתי גם בזמן הקורונה וגם בהמשך, עד כמה אנשים פה, איזה כמויות של אנשים מפלרטטים עם קו העוני, בזמן שבאמת למעלה חגיגות. זה נשמע אולי קצת פופוליסטי, אבל זה אמיתי. כשאתה מסתובב בשטח, כשאתה מסתובב עם עמותות, שגם הן מגיעות עכשיו לאי ספיקה, אתה רואה כמה אנשים מצטרפים למעגל שהם צריכים חבילות מזון.
מדברים שנוצרו פה שתי כלכלות, יש את כלכלת כן? ההייטק והשאר.
חד משמעית, וזה רק הולך ומעמיק הפער הזה, וכיוון שאין קולות שיבטאו את האנשים שנשארו מאחור, אני חושב ש... נוצרת פה איזושהי מסיבת קריצות כזו, שבו אנחנו קורצים אחד לשני ואומרים, בוא נעמיד פנים שהמצב סבבה, שמצבנו ביחס לעולם טוב, שהמדדים טובים, ונוח וקל ופשוט לשכוח את הקרחון התחתון שהתנתק והולך ומתנתק מספינת האם.
טוב, נתניהו אמר שאנשים שמדברים כמוך הם חמוצים.
בסדר, אני לא נעלב, ודווקא אנחנו משתדלים לעשות הכל באווירה פחות חמוצה ויותר שמחה ויותר אופטימית גם. זאת אומרת שאנחנו מציעים רעיון. אני מציע לקנות מוצרים זולים יותר של תעשייה מקומית, שיספקו גם מקומות עבודה, שגם יניעו את הכלכלה הישראלית. זה רעיון שהוא בבסיסו אופטימי. הוא לא רעיון של אדם שיושב רק מתלונן ורק נחמץ. הוא אומר, בואו נייצר פה כלכלה אמיתית פנימית, בואו ננתק את האנשים שבאמת עושים עלינו סיבוב של מיליארדים, שמביאים מוצרים שהם לא טובים יותר מהמוצרים שיש כאן, מתמחרים אותם פי 2 ו-3, כי הם יכולים.
אדר מוכתר זו תופעה אמיתית לדעתך?
היא תופעה שמבטאת ייאוש אמיתי מזה שאין מישהו שמדבר ומשקף את קולם של הצעירים. עד כמה היא עצמה יכולה לבוא ולקחת את הרעיונות האלו קדימה ולבסס אותם כחברת כנסת, שהיא לא תהיה, כי היא לא יכולה, אבל שרה, אני לא יודע, אני ראיתי אותה...
ייאוש ממה אבל?
ייאוש מזה שאף אחד לא מדבר ולא משקף מצב של צעירים פה שלא יכולים לחיות במדינת ישראל.
והצעירים הבעיה שלהם יותר חמורה מהשאר? הם סובלים יותר מהמחים של הפסטו, הטונו או בעיות אחרות?
סובלים יותר מהכל. מכיוון שצעיר בישראל שאין לו דירה, הוא בהכרח אדם עני. הוא בהכרח אדם שלא יגיע לבסיס. שוב, מה זה אני? הוא לא ירעב ללחם, אבל הוא יחיה כל חייו במרוץ מייאש של עשרות שנים בלי אופק לסיים אותו. וזו הסיבה שאנשים היום, אפרופו דיברנו על דברים מדידים, אני אגיד לך מה לא מדיד, ואותי מאוד 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 מדיג, והלוואי והיה מדיד. כמה אנשים עוזבים את ישראל צעירים היום למה שאני קורא מושבות פליטים כלכליים בקפריסין, בפורטוגל,
טוב, היה דיבור בגיאורגיה. כזה לפני הקורונה, קצת ירד גם ברלין, גם פורטוגל.
לא, לא,
ברלין,
לא, אני מרגיש
פורטוגל.
את זה יותר. אני מרגיש, לא בצורה מדעית, ולא בצורה מדידה או מחקרית, ממה שאני רואה ומדבר ושומע, אני מרגיש שזו מתחילה להיות תנועה של ממש. אני שומע, הייתי עכשיו בקפריסין, אני שומע על מושבות של ישראלים שהמניע לעזיבתם הוא רק חוסר יכולתם לחיות בצורה כלכלית הוגנת במדינת ישראל. זה מדאיג.
מאשימים את הערוץ שלך שהוא ערוץ ביביסטי. איך אתה מתייחס לטענה הזאת?
אני לא אוהב את הטענה הזו.
לא חשבתי שתגיד שאתה אוהב.
תתפלא. אני חושב שאם הייתי רואה או מרגיש משהו כזה, אני הייתי מדבר בלי פחד. אני חושב שבסופו של דבר...
איילה חסון רואה את התוכנית שלה?
אני חושב ש...
עוברת אותך?
אני חושב שחשוב שיהיה בערוץ טלוויזיה בישראל מגוון. יכול להיות שמי שטוען את הטענות וכמה מהם הם מה שנקרא חבריי הטובים והאהובים, שאני מנהל איתם על זה דיונים אוהבים, חושבים שהבמה צריכה להיות רק של צד אחד, או שצריכים להיות איזה מין סלקטורים תרבותיים שמחליטים איזה דעה נכנסת ואיזה דעה לא לערוץ ציבורי. דעתי אחרת, דעתי שצריך להיות מגוון על המסך, דעתי שאם תשאל את רביב דרוקר, את ברוך יקרא, את אביעד גליקמן, ורבים, רבים, רבים טובים אחרים בערוץ 13, אם הם מרגישים שמישהו אומר להם מה להגיד או מטה את דעתם, זה לא יהיה.
אבל אחד מהם לא מופיע בתוכנית של איילה חסון, לדוגמה.
אני לא חושב
ש... זה סוג של בועה כזאת שאמרת שצריך מגוון, שם אין מגוון.
לא, אני גם לא מופיע בתוכנית של איילה חסון, אתה יודע למה? כי זה ביום שישי ואני עובד כל השבוע, והם הרבה פעמים מבקשים ממני ואני אומר, אין לי כוח, תניחו לי. לא
קחו
כל...
את החבר'ה שלכם, הביביסטים
לא, שיבואו. לא, 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 אני אומר, אני משוכנע, אני בטוח ש... ודרך אגב, גם אם לא היו מזמינים אנשים שאינם ביביסטים, עדיין במכלול של ערוץ, במגוון שיש לך את האנשים שלא רק שהם לא ביביסטים, הם האופוזיציה הלוחמת והקשה לכל מה ש... יש מריח נתניהו אפילו, אז אתה לא יכול לדבר על ערוץ ביביסטי, ביום שאתה תביא לי מישהו כזה... והיו הרבה תחקירים נגד ביבי ובזמן שלטון נתניהו, כולל כאלה שאני עשיתי ביום שאתה תביא מישהו אחד שעשה תחקיר כזה שאמרו לו, אל תעשה, או החמיצו כלפיו פנים, אז בסדר. כל עוד אין שום סימוכין לטענה הזאת, חוץ מהלך רוח כזה או אחר, ואתה רואה מסך מגוון, ויש גם וגם, בעיניי זה מצב בריא יותר מאשר כלי תקשורת שמדבר רק בשפה אחת, פשוט פחות מעניין בעיניי.
אז קראת אבל את הכתבה בארץ על איילה חסון?
קראתי, כן. שוב, אני אומר, אני חושב שהטענה, אפשר לטעון טענות כלפי האופן שבו איילה חסון מסקרת דברים. זה בסדר, זה בריא, אפשר להביא...
גם מאוד חופפת קו התעמולה של הליכוד, לפחות היו פעמים...
בסדר, ואני מכיר עיתונאים מהצד השני גם, שהרבה פעמים הידיעות שלהם חופפות, ואני אגיד לך יותר מזה, גם הרבה פעמים, בטח במהלך מערכות בחירות, עיתונאים ניזונים ממקורות שהם בעלי עניין במערכת הבחירות.
אבל שזה כל כך חד משמעי, ואולי זה סוג של... זה הדרך של הערוץ להרוויח כסף. זיהו שיש קהל פוטנציאלי, הוא קהל שלא מקבל טיפול במקומות אחרים, פונים אליהם, אפשר להגיד גם באופן מודע. אנחנו משדרים לביביסטים, מי שיש 35 מנדטים לנתניהו בסקרים, זה היה תוכנית בשבילה.
לא, זה בהחלט יכול להיות. אני הייתי מנסח את זה אחרת. ערוץ שחפץ חיים גם ברמה התוכנית, העריכתית, העניינית והמסחרית, רוצה לגוון את המסך שלו כדי שלא ירגישו שזה ערוץ שהוא מייצג רק ציבור אחד. בסופו של דבר המסך הוא יותר מגוון ומשקף יותר דעות, וזה בעיניי מי שהוא חפץ בפלורליזם אמיתי, צריך לברך על זה. יותר מעניין לדבר ולהתווכח עם אנשים שלא מחזיקים בדעתך. אני גם, אני מביא אצלי אדם שהוא שונה מדעותיי בצורה רדיקלית, הוא בעצם יש לו עדיפות אצלי בתוכנית. למה? כי מעניין אותי לדבר איתו. אם יהיה בן אדם שהוא חושב בדיוק כמוני, אני אמות משימו.
עברתי שלבים בחיים. התמונות שלי, אלה שהשמאל מנופף בהם, בעיקר בגיל 16, 19, 20, היום אני בן 46, ריבונו של עולם, מאז קרו כמה דברים, אבל אני לא מתבייש להגיד שהעמדות שלי מגיל 14, הם לא העמדות שלי, היום בגיל 46.
נמתחה לך ביקורת בשבועות האחרונים על ההכשרה במרכאות של איתמר בן גביר, שפתאום מופיע, מדבר שיש לו חברים שמאלנים, אפילו עם ערבים הוא מדבר, פתאום הפך להיות סוג של מאמי כזה חמוד.
אני לא, תראה, אם אני הייתי יוזם מזימה בעצמי להפוך את איתמר בן גביר לאדם חמוד, או לחלופין, פוסל את זה מלהגיע לשידור, אז היה אפשר להאשים אותי בצנזורה או עדפה כזו אחרת.
חוץ מי סוג של עדר עכשיו.
לא, אתה מראיין בן אדם גם שהציע לנו, אני מבין את הביקורת שאומרת, הוא פשוט מגיע, אז קחו אותו לכל מקום. בסופו של דבר, כתבת המגזין הספציפית הזו שעשה בר שימור, הציע מוצר ייחודי, ברמת הליווי שלו, להיכנס איתו למקומות, ללכת איתו הביתה.
סוג של מאמי חמוד, לא מאיים.
לא, לראות את הקירות ולשאול מה קרה, לשאול את כל השאלות הקשות, איפה התמונה של ברוך גולדשטיין, מה עם הכהניזם, ולקבל עליהם תשובות שכרגע, אלה התשובות שהוא נותן.
שיש לא של ספין כנראה.
אני לא יודע. שוב, אם הייתי יכול...
אתה מאמין לו?
אני אומר, לי יש כלים לקחת את הדברים שהוא אומר, ולהוכיח שהם לא נכונים. איך? למשל, אם אנחנו היינו מצליחים להראות שמול המצלמה הוא פתאום דובון אכפת לי שטוען שהוא לא כהניסט, וטוען שהוא קשוב לביקורות ולכן הוא הסיר את תמונת ברוך גולדשטיין מהקיר, ושהוא לא תומך בכהניזם ושיש לו חברים ערבים ושהוא השתנה והכל. אם הייתי מביא מצלמה נסתרת שבוע לפני או... מצליח להבין שבכנסים, בבתים הוא מדבר אחרת, ודעתו היא שונה, אז אני הראשון שהייתי מביא את זה. לא הצלחתי, וייתכן, אולי בסבירות קטנה, שהמציאות היא שאיתמר בן גביר התמתן ביחס למה שהיה לפני שנים עם סמל הקדילק, ואני לא פוסל, אני לא יכול, תראה, אני לא יכול ואני לא מוכן, ואני לא חושב שצריך לפסול אנשים ולבטל אותם מראש, ולהגיד שכל מה שהם אומרים זה ספין, כל עוד לא הצלחתי להוכיח.
דרך טוב, אגב, לא הצלחת להוכיח גם אחרת, לכאן. בדיוק, כן, לא הצלחת להוכיח
אז אחרת. אז יכול להיות שנכשלתי בתפקידי כעיתונאי, בלהראות שאיתמר בן גביר הוא שקרן, ושהמצג הזה שלו הוא מצג לא נכון. אבל מצד שני, לא רק אני. מי? בוא תמצא לי מי שיכול להראות, שהדברים שלו כרגע הם לא דברים שמשקפים את עמדותיו.
טוב, הדגש הוא אחד על כרגע ושתיים, אם הוא בכל מקום, וכרגע בית השיח הוא כמה הוא חמוד, זה לא נורא להצביע לו, לסנוע ערבים זה לא כזה נורא, אז זה גם שיח ביתי.
בוא נסתכל על זה ברמה החיובית. אם אדם מרגיש שכדי לשחק על הבמות הלגיטימיות בישראל, הכנסת או התקשורת או חיבת הקהל הרחב יותר, ולקבל לגיטימציה להיות איש ציבור פעיל בישראל, הוא מוכרח למחוק דעות כהניסטיות, קשר עם רוצחים כמו ברוך גולדשטיין, ולהתנתק במופגן מהמורשת של האיש שעליו הוא גדל, ולצאת נגד חלק מהדברים שהוא אומר. וזה התנאי כניסה שלו למרכז הציבוריות הישראלית. אז בואו נסתכל על זה ברמה החיובית.
ושבועיים אחרי הבחירות שהוא צריך, יקבל את הקולות, הוא ישכח את זה.
אני לא יודע, אני לא יודע מכיוון
יש סבירות כזאת, תסכים איתי.
אני לא יודע מכיוון שהוא כך או כך איש ציבור פעיל כמה שנים, לא יודע אם כמה שנים, אבל תקופה כחבר כנסת.
יש לא שאלה לא אקדח לא בחניון, היה שם התנהגויות מוזרות, הולך לשוק, צועקים לו מוות לערבים, אומר לא מוות לערבים, מוות למחבלים, נכון. כדי שיצלמו את זה.
אני לא יודע אם שוב שיצלמו, כי אנחנו לבינו אותו, אתה יודע, שאתה עושה כתבת ליווי, אתה משתדל לפחות לראות טיפה יותר לעומק, אתה שם לבן אדם מה שקוראים אצלנו נק מייק, הוא מסתובב איתו כל הזמן, מצלמים איתו כל הזמן, שם בדרך כלל האמת יוצאת, ואם הייתי רואה אותו...
טוב, האיש מכיר תקשורת, זה אנחנו
נסכים. יכול להיות, יכול להיות, אבל אתה מבין שהכל זה האיש מכיר תקשורת, האיש עושה... הכל זה הנחות, ואני לא עובד על פי הנחות, אני מחפש את האמת בכל ליבי, האמן לי שאם הייתי מגלה אותה שם, הייתי הראשון ששמח להראות שהאיש, המצג שלו כלפי חוץ, הוא לא אמיתי. לא הצלחנו בדבר הזה. מי שיצליח, אני אעמוד ואמחל לו כפיים, אבל לא הייתי פוסל, כאחת מאפשרויות, את ההבנה של האיש שכדי לפעול בציבורית מרכזית, הוא אינו יכול להיות כהניסט פעיל, ואולי אפילו בצורה מופרכת מזה, שבאמת האיש התרכך עם השנים, כפי שאגב, קורה לאנשי ציבור בכל גזרה, ובסופו של דבר אני חושב שהמבחן הוא האם הכהניזם נכנס בדלת האחורית לבמה הציבורית המרכזית, בינתיים התשובה היא חד משמעית לא.
זה לגיטימי שהוא יהיה שר המשטרה כמו שהוא רוצה? שר לביטחון פנים?
לא התעמקתי בשאלה הזו, אני לא בטוח, אני חושב שצריך לבחון גם את העבר שלו, גם את ההרשאות שלו, גם את האלימות שהוא הפגין באופן פרטני, יותר מתקרית האקדח שנשלף, אני יותר זוכר תמונות מהקסבה בחברון שלא בועט בדוכנים, שאותי זה יותר מזעזע מלשלוף אקדח אפילו, כי זה פגיעה בסוחרים שברור לחלוטין שלא עשו לו כלום.
טוב, בתקרית האקדח יהיה משהו יירה במאבטחים ערבים.
וכן, ושוב, השאלה היא, האם נוח לך שאדם כזה הוא שר בתפקיד משפיע במדינת ישראל? התשובה היא לא. האם יש דרך חוקית למנוע דבר כזה, או יותר מזה, חשוב מזה, האם התשובה לזה היא הדרה מוחלטת של הדבר הזה, על מנת לחכות ולקוות שזה ייעלם ויתפוגג? לא רק שהתשובה היא לא, גם שאתה בוחן מקרים לעבר של אנשים שאמרו, אנחנו נתעלם מקיומם וזה ייעלם, אז זה ממש הפוך, בטח בעידן הרשתות החברתיות.
יש לך הסבר למה יש שם איזה טנגו שהוא עוקד עם התקשורת?
קודם כל, הוא מרועיין טוב, והסיבה שהוא תמיד
מרועיין טוב, מה זה אומר? חינני, מצחיק, מעביר את הזמן?
דווקא עובדה שיש קונפליקט. אני אמרתי לך שאני מחפש קונפליקטים, כדי ליצור עניין. חוץ מהדברים שאנחנו עושים מטעמים של מהות, ושחשוב לנו לייצר בהם שינוי, ברמת הסיקור היומיומי, יגיד לך כל עורך תקשורת, צריך קונפליקט בתוך סיפור, בתוך כתבה. כשבן גביר מגיע ועומד המרואיין שכמעט בהכרח יהיה רחוק מאוד מדעותיו, יש שם עימות.
לא, ולכן אגב, הטענה נגד רשתות חברתיות וגם נגד התקשורת, שהתחילו להזמין אנשים יותר קיצוניים, ואנשים התרחקו לשני הקצוות.
אז שוב אני אומר, במקרה של בן גביר כן, מחפשים את הקונפליקט, אבל בסופו של דבר גם מעניין לבדוק את אותה שאלה שדיברנו בה באופן כבר חסר פרופורציה לדעתי בתוך הרעיון של האם זה באמת, האם הפשיסט הכהניסט הזה באמת השתנה או שלא. זאת אומרת, יש פה המון דבר, אתה רואה בעצמך, עובדה, תראה כמה שאלות שאלת אותי על בן גביר, מעניין אותך גם לדבר על זה, אז אנחנו לא יכולים להאשים את כלי התקשורת, כי הדבר הזה הוא מעניין. אגב, כמו תופעות קיצון, ברחבי העולם, לפן בצרפת, לא מעניין לדבר, אתה רוצה להדיר, להתעלם מקיום הדבר הזה, אני באמת לא מבין.
זה מה שמצמיח, אבל.
לא, אפשר, תראה, נדב אייל, שיצא בקריאת אני מאשים פנימית,
אמר לא להזמין את בן גביר לאולפנים, צריך להתעלם.
לא, לא, הוא לא אמר את זה, בהתחלה היה ניכר כאילו אמר את זה, ואז לא הבנתי, כי אמרתי, אני מכיר את נדב אייל כפלורליסט אמיתי, לא אחד כזה שיחשוב שהפתרון לבעיות הוא להתעלם מקיומן או להדיר אותן. ואחר כך ראיתי באמת שהוא מדבר על להזמין, אבל לשאול את השאלות הקשות, לאמת, לא להפוך את זה לבידור רעש לבן בידורי זז, שזה באמת הסיפור שמה שנקרא נותן את הלגיטימציה ואת הנרמול והכל. אם אני מסתכל על המוצרים, על לא רבים, דרך אגב, שאנחנו עשינו יחד עם בן גביר, נדבר בעיקר על כתבה אחת, שבזמנו באמת עוררה שאלות וביקורת על הנרמול, בגלל העיתוי שלה ובגלל הטקסטים שלו, אני חושב שכל השאלות הקשות נשאלו, וחד משמעית זה לא נופל למוצר שהגדרה שלו היא נרמול, או להביא אותו בשביל להעביר את הזמן, ולייצר איזה רעש לבן כיפי עם בן גביר, שבאמת הופך אותו לדובון אכפת לי הזה.
בוא נסיים, מה התפקיד שלך בתור עיתונאי? והאם הוא השתנה לאורך השנים? התחלת בתור לקחת ויצים מהאינטרנט ולשים את זה בטלוויזיה, להגיד זה מגניב?
וואו, הוא השתנה מאוד עד כדי כך שיש כאלה שחושבים שאני לא יכול להיקרא עיתונאי יותר. זאת אומרת, אני באיזשהו שלב לאורך הדרך קצת התחלתי להתבאס שתחקירים וכתבות, בסופו של דבר אני חושב שהרבה עיתונאים יודו שרוצים שיגרמו לשינוי, לא גורמים מספיק לשינוי שאני רציתי. זה קורה בגלל חיתוך רב ערוצי, האינפורמציה היום לא מגיעה ממקור אחד או שניים או שלושה, אלא מאות מקורות. זה עושה דברים למוח של הצרכן. הוא שוכח נורא מהר, לא באמת מעכל את האינפורמציה, זיהיתי את המציאות הזאת כמשהו מאוד מתסכל מבחינתי, ואמרתי שאני רוצה להתחיל לפעול בצורה אקטיבית יותר בתוך העיתונות שלי, ולחשוב בדברים הגדולים, בפרויקטים, איך אני מצליח להזיז את הדברים.
זאת אומרת, מראש אתה חושב האם אני יכול לעשות פה שינוי.
כן, ולצד זה המוצר העיתונאי. זאת אומרת, קודם כל איזשהו מהלך ארוך טווח שאומרת, איך אתה הולך לשנות את זה במרקם של המציאות, ולצד זה ייצור של מוצרים עיתונאיים נלווים. זה קונסטרוקציה אחרת, ישבתי בזמנו עם גולן יוחפז, מה שבאתי עם זה כתוכנית, הוא אמר לי, אתה עיתונאי, התפקיד שלך כעיתונאי הוא לשמוע את שני הצדדים, להעמיד אותם בפני הצופה, ושהצופה יחליט, ובהגינות, ואתה יודע, כל לא סיסמאות, באמת ערכים חשובים של עיתונות שאני לגמרי מכבד אותן, אבל אמרתי להם...
אתה תופס צד בצורה מפורשת.
אני תופס צד, אמרתי, אני לא יכול יותר, אני לא יכול יותר שלא לתפוס צד, ואני מבקש, ואם זה אומר שאני צריך מה שנקרא סמלית, לגזור את תעודת העיתונאי שלי, לא להיקרא עיתונאי יותר, אני מוכן שזה יהיה, הייתי מוכן לביקורות שיבואו בעניין, זה בסדר, זה לא נורא, אני לא חושב שמישהו מנסה לעשות לי דה-לגיטימציה או לבטל את המוצרים שאני עושה, אבל אתה יודע, שארגנו הפגנה בסבב האחרון של הפסטה, אז כן, היו שאלות מאוד מאוד קשות, לא הבנו, אתה עומד אפילו עשו על זה מערכון בארץ נדרת, אתה עומד בטלוויזיה ומדווח על הפגנה שאתה ארגנת, אתה עושה לנו בלבלה בראש, אני יודע, אני מבין, אני מכיל את הביקורות, זה אני וזה מה יש.
קיילר, תודה רבה.
תודה רבה.
הבגרות בהיסטוריה משתנה, מעכשיו התלמידים לא יצטרכו לשנן את החומר למבחן, אלא לעשות עבודה. זו הזדמנות נהדרת לדבר על היסטוריה בכלל ועל הבגרות הזאת, איתנו שניים. פרופסור אביעד קליינברג, היסטוריון, נשיא המרכז האקדמי רופין, שלום.
שלום, שלום.
ופרופסור מירי שפר מוסינזון, היא היסטוריונית וראשת בית הספר להיסטוריה באוניברסיטת תל אביב, שלום.
שלום, שלום.
אז למה בכלל לומדים היסטוריה?
לומדים היסטוריה קודם כל כי זה מעניין, זה מלמד על העבר, ואנשים בעבר היו מאוד דומים לנו, אבל גם מאוד שונים מאיתנו. זה בהחלט כיף לתצפת על אנשים אחורה.
אבל למה זה נכנס למערכת החינוך? בטח זו לא הייתה הסיבה.
קודם כל, כן, זה חלק מהסיבה. אנשים לאורך כבר 2000 שנה לומדים היסטוריה בין השאר כי זה מסקרן. יש בזה אבל לא רק עניין של סקרנות. דרך ההיסטוריה אנחנו לומדים הרבה מאוד על ערכים, על עצמנו, דרך זה שאנחנו מתצפתים על אנשים קודמים לנו.
היסטוריה היא הדרך שבה אנחנו לומדים מן העבר. אני רוצה להבדיל רגע בין לימוד היסטוריה לבין מקצוע ההיסטוריה, שני דברים שונים לחלוטין. באופן עקרוני, מאז ומתמיד אנשים מספרים את סיפור עברם. מאיפה באת או לאן אתה הולך? אלה תולדותיך, זכור את אשר עשה לך המלך, לא משנה מה שאתה רוצה. כי זאת הדרך שבה אנחנו מגדירים את הזהות שלנו. אומות רוצות לזכור את עברן. הדבר השני, וזה קשור באמת לדרך לשאלה מה נותן לנו מקצוע ההיסטוריה. מקצוע ההיסטוריה הוא לא פשוט הרשימה של תולדות העבר, זה לא ספר היסטוריה. מקצוע ההיסטוריה זה מנגנון או דרך של ללמוד באיזה אופן אנחנו מסתכלים על המציאות. וכשאני אומר על המציאות, המציאות היא רבת רבדים. המציאות היא לא רק מה שיש בגוף שלנו, היא לא רק מה שעובר בראש שלנו, היא גם כל הדברים והתהליכים שיצרו אותנו. אתה ברגע זה, וכמו שאני ברגע זה, תוצר של החינוך שלי, של ההיסטוריה שלי, של האירועים שלי, של הטראומות שלי, של הצלקות שלי, זה ההיסטוריה מלמדת אותנו להבין, לבחון ולנתח.
זה לא דרך של המדינה לייצר פטריוטיות?
זאת גם דרך של המדינה לייצר פטריוטיות, כמובן. אגב, דבר שהוא לא פסול בפני עצמו, ובלבד שזה לא הופך להיות על חשבון הדבר האחר. המדינה רוצה לספר לנו סיפור מסוים. לכן, במדינת ישראל מלמדים יותר היסטוריה ישראלית מאשר באיסלנד. באיסלנד מלמדים היסטוריה איסלנדית. זה לגמרי לגיטימי. ברמה הזאת, המדינה מספרת לך סיפור, או לפחות חלקים מן הסיפור, או כמה סיפורים, עדיף שהם הסיפורים של הקבוצה שלך. יחד עם זאת, ועם זאת, והחלק השני, אם אתה רוצה ללמוד כיצד לנתח מציאות, הלימוד הזה לא יכול להיות פשוט סדרה של אמירות ערכיות. אם אתה רוצה ללמוד פילוסופיה, אתה לא פשוט משנן ל-13 העיקרים של הרמב״ם. אתה רוצה ללמוד פילוסופיה, אתה לומד כלי ניתוחי.
אני חושבת שזו באמת הנקודה המרכזית. היסטוריה היא אחת הדרכים שלנו לבקר את עצמנו, על ידי כך שאנחנו מסתכלים אחורה, והאחורה כולל לא עבר אחד, כולל הרבה מאוד עברים. והבחירה, וזו בחירה כל דור מחדש בוחר על איזה עבר להסתכל, איזה עבר לשכוח, איזה עבר לזכור יותר ופחות, כי זה לא שחור ולבן, ומזה בעצם אנחנו אומרים, לא רק על עצמנו בהווה, אנחנו בעיקר בעצם מסתכלים לגבי העתיד.
אבל אם אנחנו מסתכלים לדוגמה על ההיסטוריה של רוסיה מול ההיסטוריה של אוקראינה, היסטוריות מאוד שונות.
אלה היסטוריות מאוד מאוד שונות, ולכן אנחנו כהיסטוריונים מסתכלים על שתי ההיסטוריות הללו, וזה מרתק לראות איך באמת ההיסטוריות הללו הן שונות, אבל הן לא בהכרח תמיד שונות, הן לעתים היו מחוברות, וכך גם סיפרו את הסיפור של רוסיה ואוקראינה. ומפה ניקח גם אל עצמנו פה בארץ, האופן שבו אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה, ההיסטוריה של המקום הזה. ואביעד הזכיר היסטוריה ישראלית. בארץ, בין השאר בבתי הספר, מדגישים מאוד היסטוריה יהודית.
אז אנחנו לומדים למשל על מלחמת העצמאות, לא לומדים על הנכבה.
נכון, ואנחנו לומדים הרבה מאוד על בית שני ועל הורדוס, שזה כמובן גם כן חלק מהעבר של העם ושל המקום. אבל השאלה היא לא תמיד בהכרח מה אנחנו לומדים, אלא איזה מחיר אנחנו משלמים במה אנחנו לא לומדים, ומה החשיבות שילדים דווקא בשלב שבו הם מתעצבים, לא לומדים או לא מספרים להם שהיו תקופות מסוימות שהן קריטיות להבנת המציאות שלנו.
טוב, אני מניח שאי אפשר ללמד הכל, ופה בעיקר מתרכזים באמת בפוגרומים, בשואה ומלחמת העולם השנייה.
אני חושב שבהחלט יש מקום ללמד את הסיפור שלנו. אני חושב שמה שהתקבע בישראל זו הגישה, שהסיפור שלנו הוא סיפור אחד, והסיפור הזה הוא סיפור שאפשר לספר אותו רק בדרך אחת. עכשיו בוא ניקח לצורך העניין, אנחנו מלמדים את החורבן, וכמעט אף פעם לא מלמדים את השנים הארוכות של חיים משותפים, שיהודים חיו ביחד עם השכנים שלהם, למדו מהם, היו חלק מהתרבות שלהם, הפנימו את התרבות שלהם, תרמו תרומה עצומה לתרבות שלהם.
כי הסיפור השני מייצג את הנרטיב הקבוע של המדינה, שלאימו עלינו, הרגו אותנו, ובאנו לפה, הקמנו את המדינה.
לאור, העניין הזה, אתה צודק, העניין הזה הוא בחירה, זה מה שאני מנסה להגיד. זה לא שזה הסיפור, אנחנו פשוט מצאנו אותו בשטח והרמנו אותו. אנחנו בחרנו לספר את הסיפור בצורה כזאת. אגב, לא תמיד סיפרנו אותו כך. לפעמים סיפרנו את הסיפור הזה כסיפור של התחדשות רוחנית משמעותית. זה היה הסיפור בתחילת הדרך של הציונות. אנחנו התרשות רוחנית, העם היהודי עכשיו עושה איזה רנסנס פנימי. זה היה לפני השואה. אני מזכיר לך שהציונות לא התחילה עם השואה. עכשיו, ברגע מסוים, המעבר הזה של לרדד את ההיסטוריה היהודית, ולרדד גם את ההיסטוריה של העולם, ללמד בית שני בלי ללמד נצרות, שזה דבר כל כך מטורף, אתה אומר, איך זה יכול להיות?
כי זה המתחרים.
זה לא המתחרים. הנה הקבוצה היהודית החשובה ביותר בתקופת בית שני, עליה אנחנו לא אומרים אף מילה. אני חושב שצריך ללמד, צריך לצאת קודם כל מהתפיסה שיש נרטיב ציוני אחד, יש נרטיב ימני, יש נרטיב מזרחי, יש נרטיב אשכנזי, יש נרטיב שמאלי, יש נרטיב חרדי שהוא אנטי-ציוני. ההיסטוריה מלמדת אותנו גם לזהות את הנרטיבים האלה, וחשוב מזה לדעת, כמו שאמרת, יודע, בסוף יש סיפור שאני תמיד מזכיר סטודנט בשלי על הנשיא של קיימברידג', אומר, תראו, למדתם פילוסופיה, רובכם לא תהיו פילוסופים, אנחנו לא התכוונו לזה, זה לא המצב. יש מעט מאוד משרות לפילוסופים. אם יש דבר שלימדנו אתכם, זה לדעת מתי בן אדם מדבר שטויות. אני חושב שההיסטוריה יכולה ללמד אותנו מתי אנשים מדברים שטויות.
עם שאיננו מכבד את עברו, גם ההווה שלו, הדל ועתידו לא טבע אפל.
בוא נדבר על תוכנית הלימודים בישראל, איך היא התקבעה לצורה הזאת בהיסטוריה?
לאורך הרבה מאוד שנים התוכנית עברה שינויים. כחוט השני עובר הנרטיב הציוני, שזו חובתה של המדינה להנחיל את הנרטיב הזה, ולא רק להנחיל את הנרטיב הזה, כי זו באמת, זה תפקידה של מערכת חינוך ובכלל זה היסטוריה, אלא במידה רבה להעלים את האפשרויות האחרות. כך שהתוכנית הלימודים שכן לאורך השנים ניסתה בכל זאת יותר ויותר להכניס את ההקשרים הרחבים יותר, והיום פחות, זה עניין של דגש, היום פחות מתארים את הנרטיב של עם ישראל כעם בודד בין העמים, ככה כל, בכל דור ודור קם פרעו לחלות אותנו, אז אנחנו רואים שלאורך השנים כן יש ניסיון להכניס את הדברים לאיזשהו הקשר, ובכל זאת, למרות כל השינויים הפוליטיים שמדינת ישראל חוותה, ושכל פעם שר חינוך אחר נכנס, ורפורמה כזו ורפורמה אחרת, יש איזשהו קו מאוד ברור שמפחדים לגעת בו.
מה אנחנו לא לומדים?
הרשימה היא כל כך ארוכה. נצרות ואיסלאם והיסטוריה של נוצרים ומוסלמים באזור הזה, לא נלמד דבר, לכל היותר אולי לומדים בכיתות הנמוכות, שזה יפה מאוד, אבל אין לזה בעצם המשך אחר כך. כל מה שקשור לאחר, ולא משנה מי זה האחר, האחר הדתי, האחר האתני, שואה, כמובן שואה יש רק לנו, לא לעמים אחרים, רחמנא ליצלן, באמת הדברים שלא לומדים, ושתלמיד ישראלי לא לומד, רשימה ארוכה, ארוכה מדי, ולכן גם עצובה מדי.
למה שואה לומדים כמעט שנה שלמה?
התשובה לשואה משום שהתפיסה הישראלית ככה התקבעה יותר ויותר, ודאי בשנים האחרונות, שאנחנו סיפור שלנו זה רק סיפור של שואה לתקומה, ולכן כשאנשים נוסעים, נגיד, לאירופה, נוסעים למחנות ריכוז, הם לא נוסעים לראות את החיים היהודים. אני למשל באופן עקרוני אמרתי, אני הוריי ניצולי שואה. עכשיו, אני אמרתי, בשבילי, אושוויץ, גבירותיי ורבותיי, זה מקום של הרוצחים. זה מקום שהרוצחים המציאו, זה המקום שהרוצחים יצרו. המקום שאני רוצה שללכת אליו זה העיירה היהודית, זה התרבות היהודית, זה אנשים שבמשך 1,000 שנים, לפעמים יותר, חיו, יצרו תרבות משלהם. הדברים האלה מודחקים במידה רבה.
ושוב, זה אלטרנטיבה שלא רוצים להראות אותה?
הסיפור הוא כזה, ליאור, הסיפור אומר ככה, אנחנו גורשנו, זה כמה לא נכון, אבל לא משנה, אנחנו גורשנו על ידי הרומאים כשחרב בית המקדש. השואה הייתה, הגלות היא מחלה ארוכה של העם היהודי. המחלה הזאת יש לה סימפטומים איומים ונוראים. זאת אומרת, כל הזמן רוצחים אותנו, רוצחים אותנו, רוצחים אותנו, יש פוגרומים, יש רדיפות. ברגע מסוים, כאילו, הכפפות הוסרו, והגויים עושים את מה שמודיעים לעשות באמת, כלומר, עסקו ברצח נוראי. ומאותו רגע, האופציות היו, אלה שהלכו לארץ ישראל ניצלו, אלה שנשארו באירופה, הושמדו. עכשיו, הסיפור הזה, מעבר לעובדה שהוא לא מדויק, מרדד שוב לא רק את ההיסטוריה הישראלית, מרדד את ההיסטוריה של העולם. וזה מחזיר אותנו לרגע לשאלה הקודמת. מה שלא מלמדים במסגרת לימודי ההיסטוריה, זה לא רק לא מלמדים את ההיסטוריה של צרפת, נגיד, או גרמניה, שזה חשוב ככל, לא מלמדים היסטוריה חברתית, לא מלמדים היסטוריה תרבותית, לא מלמדים באיזה אופן קהילות חיות, עדיין מלמדים היסטוריה מאוד מאוד מיושנת מהרבה בחינות. עכשיו, יש ניסיון בבתי הספר לשנות את הדברים, כי בסופו של דבר הם מגיעים אלינו לאוניברסיטאות ולומדים אצלנו. ויש פער עצום בין מה שהתלמידים לומדים בבית הספר לבין הדרך שבה אנחנו מלמדים באוניברסיטה. עכשיו זה מחלחל חזרה, אבל זה מחלחל לאט מאוד, והניסיון עכשיו של מערכת החינוך להגיד, תראו, אי אפשר להתייחס להיסטוריה בתור רשימת כביסה שאתם תלמדו בעל פה. אתם חייבים ללמוד גם את הכלי הזה, הניסיון הזה עם כל הקשרים שלו, ניסיון טוב בעיניי.
בעיקר מה שתלמידים תמיד טוענים שיש איזו רשימת שינון, צריך לזכור שמלחמת העולם השנייה התחילה ב-1 בספטמבר 39, התאריך הזה מאוד חשוב, צריך לשפוך את זה למבחן, יש שינון ושופכים, ועכשיו המבחן הזה הלך, ופתאום יש משרד החינוך חושב שצריך לחשוב בצורה יותר מורכבת, לא?
קודם כל היסטוריה היא באמת תחום מאוד מאוד מורכב, כי כן, מה לעשות? רובד מסוים של ידע, וכן, חשוב לדעת שמלחמת העולם השנייה התחילה בספטמבר 39, ולא בתאריך אחר. יש איזשהו מידע מסוים שצריך לדעת מה קרה, מתי, כדי להכניס את זה לתהליך שהוא המעניין אותנו, של סיבה ותוצאה, של
אבל
התהליכים.
אבל אז חוזרים לשינון.
לא, ההיסטוריה כשהיא נעשית במיטבה, היא אמורה לקחת את המידע בואו נראה מהו, ולהכניס אותו לתוך הבנה של תהליכים, ובעיקר לתוך שאלת שאלות מעניינת. אבל אם כבר הזכרנו את השינויים השונים והרפורמות, הרפורמות החדשות שמנסות להדגיש את שאלת השאלות, שזה כמובן חשוב מאוד, הראייה ביקורתית, להבין מדוע אנחנו שואלים או יודעים או מתעניינים בתקופות מסוימות ולא אחרות וכן הלאה, אם לא ניקח את, לא נוסיף, לא נדאג שיהיה גם האלמנט הבסיסי הזה של מידע, כן, מי עשה מה למי, שוב, במינון מסוים, אז אנחנו נדע לשאול שאלות, אבל לא נדע לענות עליהן.
אני חושב שמירי צודקת. אני חושב שלפעמים גם בפופו המאמר שכתבתי בארץ, חלק מהאנשים פרשו אותו, כאילו אפשר ללמוד משהו בלי שום ידע, כאילו שאתה מרחף סדרה של שאלות שמרחפות באוויר. ברור שאי אפשר. זאת אומרת, אי אפשר, אם אתה רוצה ללמד אנשים לדוג דגים, אי אפשר לעשות את זה כשאתה רק נותן להם חכה. צריכים להיות גם דגים, הם צריכים לדוג משהו, הם צריכים להבין משהו. השאלה מהצד שני, אם אתה רוצה פשוט לקנות להם דגים ולזרוק אותם לתוך השולחן שלהם. עכשיו, אם נחזור לעניין הזה, אני חושב שהתהליך שבו אתה לומד דברים, אתה לומד תהליכים, אתה לומד סיפור. תן לי רגע להגיד לך את הדרך שבה, איפה נתקענו. בתחילת המאה ה-20, משרד החינוך השוודי מבקש מחברת מקומית לכתוב ספר גיאוגרפיה. מה שהיא כותבת זה מסע הפלאים של נילס הולגרסון.
אחלה ספר.
עכשיו אתה אומר, אלוהים אדירים, בתחילת המאה ה-20, הם יותר מתקדמים מאיתנו, באמצע המאה ה-21. זאת אומרת, הם מבינים שאם אתה רוצה לספר סיפור, וצריך ללמד לספר סיפור, צריך להשתמש בדמיון, צריך להשתמש במשחק, צריך להשתמש בסרטים, צריך להשתמש בהרבה מאוד דברים שהם לא פשוט רשימת כביסה. עכשיו, אחרי שלימדנו את הדברים האלה, ואתה יודע את האינפורמציה הבסיסית, ושוב אני מזכיר, לאלה שחוששים שהשינון הוא לא דבר משמעותי של היסטוריון. כשאני אומר לפעמים לאנשים, מה צריך היסטוריון? תראו, אני בן אדם עם זיכרון מאוד טוב. אבל כשאני מדבר עם אנשים, אני אומר להם, מה צריך היסטוריון? היסטוריון, בניגוד לרופא, לא צריך זיכרון טוב.
כי יש ויקיפדיה?
כולם מתו, תודה לאל. זאת אומרת, כבר זה לא דחוף. אז היסטוריון צריך להבין תהליכים, הוא צריך להבין תמונה כללית, הוא צריך ידע בסיסי, כי לא כדבר הוא רץ לויקיפדיה, גם זה שטות. מאידך גיסא, having said all that, למדת את כל הדברים האלה, ועכשיו, כמו בישיבה הליטאית, אתה לומד מסכת אחת, אתה נבחן על המסכת האחרת, כי השאלה היא לא האם אתה יודע להקיא, השאלה היא האם אתה יודע ללמוד.
עד כמה ההיסטוריה שלנו היא מערבית בעצם, למשל, רק בשנים האחרונות התחילו לדבר על שלא קולומבוס מצא את אמריקה ב-1492, אלא 70 שנה לפניו, ג'אנק חה סיני גילה אולי את אמריקה. אז אנחנו בכלל לא לומדים את זה במערכת החינוך.
בוא נתחיל בזה שהוא בטוח לא גילה את אמריקה, בניגוד לטענות. לעומת זאת,
גם לא קולומבוס, הוא הגיע לשם.
ליף אריקסון גילה את אמריקה במאה ה-11, זאת אומרת, אנחנו מדברים על זה. זה דברים שאנחנו יודעים. הטענה שהסינים גילו את אמריקה, ספקולציה. ההיסטוריון יכול להגיד לך שהוויקינגים גילו את אמריקה. והשאלה היא, לא מי גילה את מי.
טוב, על כן נברת החינוך משננים קולומבוס, קולומבוס, קולומבוס.
נכון. בהחלט יש הטיה מערבית, כי זה חלק מהנרטיב שאנחנו מאוד רוצים לקדם כאן.
אנחנו חלק מהמערב, זו ההיסטוריה המשותפת האוניברסלית.
כן, אבל הנקודה היא באמת העניין האוניברסלי. אני חושבת שאחד הדברים שאולי לא עושים מספיק, ואולי כדאי שיעשו יותר, למשל דרך היסטוריה, זה באמת החיבור לערכים האוניברסליים. כי כרגע הסיפור הוא באמת, כמו שאמרנו, סיפור מאוד מאוד ישראלי, יהודי, כן, במובן המערבי של המילה, אבל אנחנו לא מספיק מוברגים לתוך ההיסטוריה הרחבה וכיצד החברות השונות שבתוכן, לצורך העניין, העם היהודי חי לאורך כל הדורות, כיצד החברות הללו השפיעו עליהן.
מבחינתכם, מה הידע שתלמיד בסוף התיכון, הידע ההיסטורי שהוא צריך לצד איתו?
אני חושב שתלמיד צריך לדעת פחות או יותר את הסיפור, ואני חושב שהסיפור הזה לא יכול להיות סיפור שלא כולל בכלל שני שליש מהמין האנושי, והוא אומר, לא, אתה מדבר על אמריקה, אבל אני שוב אומר, שני שליש מהמין האנושי חי בשתי מדינות, כן? בסין ובהודו. אנחנו לא יודעים על הדבר הזה. כלום, 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 כלום. אין לתלמידים שלנו שום מושג להיסטוריה סינית, אין להם שום מושג להיסטוריה הודית, אין להם שום מושג להיסטוריה יפנית. הם יודעים על ג'נגיס חאן בגלל שהוא הגיע למערב, אבל שאר הדברים לחלוטין נמצאים. לכן אני חושב שגם צריך לצאת מהתפיסה שאומרת, הסיבה היחידה ללמוד על תרבות זה שהיו בה יהודים, או הסיבה היחידה ללמוד על תרבות זה שבאיזשהו אופן הם באו ורצחו אותנו. אני חושב שאנחנו חלק מתוך עולם שהוא בצורה כזאת או אחרת נותן לנו את הרפרטואר של אפשרויות של המין האנושי. אני חושב שהם צריכים לספר כמובן את הסיפור של העם היהודי, אני בהחלט חושב שזה הדבר הנחוץ, אני חושב שהם צריכים לספר אותו בצורה יותר עשירה ויותר מורכבת, אני חושב שהם צריכים לספר סיפור שאומר אופציות שונות שבני אדם השתמשו בהם כדי להפוך את החיים שלהם לטובים יותר, איזה אופציות הובילו לאסון, ואיזה אופציות הובילו לסגשוג ולצמיחה. אלה דברים מאוד חשובים, כלים מאוד חשובים.
זה נשמע יותר יובל נוח הררי כזה, קיצור תולדות האנושות.
תשמע.
אולי לאו דווקא קיצור תולדות האנושות, אבל כן להבין שבמקביל לתהליך החשוב ולסיפור העצמי שלנו, במקביל לזה התקיימו והתנהלו הרבה מאוד סיפורים אחרים. אני מדמיינת בראש מעין היו היה כזה, מישהו בגיל מסוים זוכר את סדרת המופת הזאת. התוצאה הייתה שהראו כל הזמן איך, מה קורה בציר אחד, איך הוא מקביל לצירים אחרים. אם ילד, ילדה, יצאו מהתיכון ויהיה להם בראש הצירים השונים, וידעו, בעיקר את הסיפור שלנו, אבל שבמקביל היו עוד, נפלא.
מירי שפר מוסינזון, אביעד קליינברג, תודה רבה.
תודה לך.
תודה.
ארץ השבוע כאן סיימנו, בצוות ניצה ברגמן ואסף פרידמן, על הסאונד דן ברומר ואברי רוזנצבי, אני ליאור קודנר, אנחנו כאן מדי יום שלישי, אתם מוזמנים להצטרף.